תראה, האמת היא שהסיבה העיקרית שלא כדאי לענות לו זה שאין לו אוזניים לשמוע.
זה ברור, עכשיו זה בשבילי.
לא, אני מדבר על
כן,
על הטיעונים שלו.
לא, אני עניתי, אבל עניתי בצורה מסוימת. אתה תראה את זה, שלחתי במלך. כותרת נקראת על שאלה והתרסה.
זה
זאב רז.
יש שם שתי בעיות. הבעיה אחת זה שיעקב חושש מה שאומר במפורש, ואני באמת מעט
זה מובן
וכולי. יחד עם זאת יש ככה כיוונים לומר שדינה אוהבת אותו.
זה שלא רוצה לצאת.
אז אולי הרבה תלוי באישה.
זה נכון.
תראה, העניין שמה, מה שהדיוק בפסוק, תביא החימיש. איך הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב? וזה העניין, סדר של הדברים. זה מרצונה וזה שלא מרצונה. אבל זאת אומרת שבהתחלה זה היה מרצונה. אז יראה, אבל
אני אדבר שלום והם על המלחמה.
אכן, מה זה עושה פה בשני הדבר הזה?
מה זה? וואו,
טוב, שקט. אופן בית.
אופן בית. בבקשה, את השיעור לעילוי נשמת הרב סרג'ו יוסף סיאר.
לוי נשמת הרב סרג'יו
יוסף
סיאר,
וגם לעילוי נשמת פני בת שמיים, בת אסתר ורד, שנפטרה.
פני בת אסתר
שנפטרה אתמול. לא זוכר, לא יודע את שם האבא.
אשתו
של חבר טוב שלי,
שדיברנו עליו,
שהיא נפטרה אתמול בצהריים.
זה שלך. טוב, אז
מה, אנחנו נתחשב במי שלא היה בשבוע שעבר?
נצא נצא מתוך הנחה שמה נמצא.
טוב.
לא, אנחנו אמרנו כבר בשבוע שעבר שאנחנו נעשה חזרה על ה... על העניין, ואני אולי אזמין אתכם לביקור במשנה של הוויכוח בין בית שמאי ובית הלל בפיוד ששמה. אבל מתאים נחזור במהרה על הדברים ש קראנו בעניין הקריאה אופן ב' של אותו הטקסט שקראנו כבר מבחינת עניין החובה. אז הקטע של הגמרא שבה אנחנו חוזרים לחזרות זה טוב לנשמה, יש לנו חילופים מכתבים בין מרן הרב קוק לאחיו הקטן, שאחיו שאל אותו האם באמת צריך לחזור כולי היי על הסוגיה, האם 50 פעם זה לא מספיק. אז הרב קוק ענה לו ושאל אותו, האם אתה רוצה להישאר עם הארץ כל ימי חייך? כשהיה בוולוג'ין הוא היה לומד בעיון 60 דף גמרא כל יום, גמרא פירוש תוספות. טוב, זה אתגר. תנא איך כעד קטנה מאמתי ותו מה ישנה דתנה בערבית ברשה להתנה דשחרית ברשה תנא אקרא קאי דכתיב בשרבך וקומך והכי קטנה זמן קראת שמה דשכיבה אמת משעה שהכהנים נכנסים לכל בתחומתן. ואם הייתמה יליף מבריאתו של עולם דכתיב היי ערב היי בוקר יום אחד. פרש רשי, מהך הקסליק דתנה בחובת הקריאה, ופירוש הדבר לאיזה טעם אנו חייבים לקרות קריאת שמה. דהיינו, מה זה קריאת שמה? עדות בייחוד שם השם. אז אני רק מזכיר כאן שתי נקודות מבלי להתעכב עליהן. זה שהתרגום של השאלה תנא איך הקאה הוא מהו הטעם של קריאת שמה ומהי המשמעות של קריאת שמה. זה להעיד עדות, כפי שהרמז בא על העין והדלת רבתי שבשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שעין דלת זה הרמז לעדות. והעניין זה שהעדות הזאת היא בייחוד שם השם. אז על הנקודה הזאת של ייחוד לא השם לייחוד שם השם אנחנו עוד נחזור, כי הטעם בא מסוד הפסוק הנדרש, כפי שרחבנו קצת הדיבור בעניין, ואין עוד דומה טעם פסוק זה לפסוק אחר. וכדי לקיים החובה בכוונה הראויה אנו צריכים לדעת מאיזה פסוק למדו החובה. זו פסקה חשובה ואני מזמין אתכם לחזור עליה ולהפנים אותה כמה שיותר. ומשיב תנא אקרא קאה פירוש ושם למד חובת הקריאה. זה רש"י. אתם כבר זוכרים שאנחנו כאן עשינו חילוק בין ההצעה תנא ב' ובין שם למד. דהיינו שתנא ב' זה מבחינת אסמכתא בעלמא ושזה שייך לתורה שבעל פה, ועוד שלמד שם זאת אומרת שזה חובה מדאורייתא במלוא מובן המילה. והכי קטנה ובלשון ערב זמן קראת שמה דשכיבה אמת וכו', דכתיב בשורבך ודחשינן כדברי בית הלל בשעה שבני אדם שוכבים. בשעה שבני אדם שוכבים, זאת אומרת כל זמן שבני אדם שוכבים, והיינו הערב, ומשום והיהי ערב והיהי בוקר, תנה בערבית ברשע. כן? זה קיצור של כמה עניינים שאנחנו כבר ראינו אותם. ואם לומדים חובת הקריאה מהפסוק ובשורבך, ועדיין יש לפרש עניין הסדר מהפסוק והיהי ערב, משום שינוי הלשון במתניתין. וכך פירש רש"י, ואם הייתמה, פירוש, הד תנה ערבית ברשע. ועליבא דבית הלל כמפרש, משום דהלכתה כמותם. אבל על דברי בית שמאי יש להקשות קושיה חמורה, דתנן לכמן דף י עמוד ב', בערב בית שמאי אומרים כל אדם יתו ויקרו, ובבוקר יעמדו דכתיב בשורבך ובקומך. ואמר לך בית שמאי, נימא קרא בבוקר ובערב, מהי בשורבך ובקומך? בשעת שכיבה, שכיבה ממש. בשורבך, כאשר אתה נשכב. זאת אומרת שהדרשה של בית שמאי על הפסוק זה אם הבשוכבך ובקומך היה בא אך ורק כדי לציין על הזמן, אז היה צריך לומר בערב ובבוקר. זאת אומרת שלא הייתה סיבה שיהיה הבדל בין הפסוק כאן לבין הפסוק במעשה בראשית. בערב ובהיה בוקר זה מספיק מפורש. אם אמר כאן הכתוב בשוכבך ובקומך, זה לדידן של בית שמאי כדי לומר שיש בפסוק היתור הזה, כדי לומר איך צריך לקיים את המצווה, בשורבך ובקומך, כל אדם יתו ויקרו, בבוקר יעמדו. אבל אם בית שמאי לומדים מבשורבך ובקומך את הדרך של קיום המצווה, כן? אז חובת הקריאה בערב ובבוקר איפה למדו? זאת השאלה שבאה בשורה 21. אם כן, מאיכן למדנו בית שמאי חובת הקריאה בערב ובבוקר, ואין לומדין תחין ייתורין מחד המילתא, שלא לומדים שני עניינים להלכה מדבר אחד. מילתא זה בארמית כמו דבר בעברית, עם הדו משמעות של המילה בעצמה בעברית, אלא אם כן יש צורך גדול בדבר. ולמה לא אמרו בית שמאי כבית הלל? והדה מפרש בגמרא, בישלמה בית הלל כמפרש את עמאי הוא ותעמד בית שמאי, דהיינו כי הפירוש לבשור בחוב וקומך הוא בשעת שבני אדם שוכבים וכו', אין עוד אוכי כלל. והמקשים בית שמאי, נימה קרא בבוקר ובערב, והיה להם להקשות בלשון אקרא דבשורבך, נימא קרא בשעת שכיבה ובשעת קימה, והחינמי הבינן דחשינן בשעה שבני אדם שוכלים וכו'. ולכך בהכרח דעתם באופן שדוחשים בשורבך כבית הלל לעניין זמן הקריאה בשעה שבני אדם שוכבים, כלומר לאו דווקא ערב אלא זמן במקרתו זמן שכיבה, כל עת הלילה. ולא ניכנס כאן בעניין של הספר של המשנה עד סוף השמורה הראשונה, עד חצות, עד שיהיה לעמוד השחר, שהוא בכללו של דבר זמן שכיבה. מוכח כך מהבשלמה שבגמרא דמשמע כי בית הלל כמפרש גם תמאי הוא וגם תעמד בית שמאי. ועוד מדכתיב בשורבך ולא בשכיבה או בשעת שכיבה, דורשים ניתורה חדה, שכיבה דידך, שכיבה ממש, שכיבה דידך, זאת אומרת כשאתה הולך לשכב. זאת אומרת שזה עניין שהדיוק כאן הוא על האדם הפרטי, לא מבחינה זו ש בני אדם באופן כללי, אבל אתה בעצמך בשורבך, אתה שכיבה דידך, שכיבה ממש. אמנם חובת הקריאה מאין דחשוה, אלא זהו דמתרץ ויבייתה אמה יליף מבריאתו של עולם דכתי וכו', כלומר שגופו של עניין יליף מבריאתו של עולם, וכל שכן סדר דמתניתין בערבית ברשע. זאת אומרת שההווה אמינה הראשונית שהיינו חושבים, וככה פרש רשי אולי בהזדמנות אחרת אם תזכירו לי לפחות, אז אנחנו נלמד קצת על דחקו של רשי בפירוש הגמרא, שבקצרה רשי על אתר מפרש את ההווה אמינה של הגמרא, לאו דווקא את המשמעות של הסוגיה. זאת אומרת שהדרך שבה רשי מפרש זה לפי סדר התפתחות העניינים בסוגיה. לכן נראה
לא הבנתי בסוף את שמי, מאיפה הם לומדים בכל זאת את החובה?
אז ההצעה של הרב כאן זה שבית שמי לומדים את החובה מהאיבית אמה, מבריאתו של עולם.
חובת קריאה?
כן.
כן.
כן, אז אני חוזר על פרט אחד שדייקנו בו בשיעורים הקודמים, זה שאילו היה כאן בעניין של האיבית אמה התייחסות אך ורק לסדר, היה מספיק לומר יליף מבריאתו של עולם דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר.
בלי יום אחד.
אבל היות והוא ציטט את ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, זאת אומרת שאף על פי שיש ערב ובוקר, בכל זאת היום הוא יום אחד. והעניין הוא שאנחנו עדיין לא הגענו לעניין עצמו של העדות. זה דווקא הצורך בעדות הזאת של ייחוד שם השם, שאף על פי שנראה כאילו אנחנו נמצאים בעולם של שתי רשויות, ובכל זאת השם אחד. כמו שנראה שהיה ערב והיה בוקר כאילו יש כאן שני עניינים שונים זה מזה, ובכל זאת יום אחד. זה ברור הדבר כאן. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן התייחסות מיוחדת לכך שכאשר יש אחדות, איך אנחנו אומרים בפיוט הזה שאנחנו שרים עכשיו, אתם צריכים לנחש את זה, לזה פיוט אני מתכוון. ניתן במס. נאמר שמה איכשהו אחד ואין שני. נו?
אחד ואין שני.
ראשון, כן. אז העניין הוא שלמה אנחנו אומרים מבחינת הפשט של הכתוב יום אחד, בגלל שכל עוד שאין שני אי אפשר לומר ראשון, שראשון אפשר לומר רק כשיש שני, אבל כשאין שני אז זה אחדות. אנחנו, היות ואנחנו חושבים על העניינים בדיעבד, זאת אומרת שאנחנו יודעים שמדובר על ששת ימי המעשה, אבל לכן הנטייה שלנו היא לומר יום ראשון, יום שני, יום שלישי וכן הלאה. אבל כל עוד שהיום השני עדיין לא נתהווה, אז אי אפשר לומר ראשון, כי ראשון למה אם אין המשך. אז וזה מתייחס לסוגיה ארוכה וקשה ש, שאנחנו נתקנו בה די הרבה זמן כשלמדנו את העניינים האלו בספר בראשית, זה שמתוך ההרגל שלנו אנחנו יוצאים מתוך הנחה שהיות והתורה מספרת על כך שהיו ששת ימי המעשה, ככה היה צריך להיות. אבל זה בדיעבד. אם מה שהיה צריך להתהוות היה מצליח להתהוות ביום ראשון, אז לא היה צריך כל ההמשך. אז עכשיו אתם מבינים את את הדבר הזה? אנחנו מתקשים להבין את זה בגלל שאנחנו לא שמים לב, וזו סוגיה ארוכה שבמשנה הראשונה של פרק חמישי בפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? הלו במאמר אחת יכול להיבראות. זאת אומרת שאנחנו לא שמים מספיק את הדעת על כך שמה שהתורה מסבירה לנו, מספרת לנו, מסבירה לנו דרך הסיפור שלה, שאין הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מבחינת כל יכולתו. אילו היה בורא מבחינת כל יכולתו, אז במאמר אחד יכול להיבראות. אבל באותה המידה שיש מצד הבורא התייחסות אל הנברא ומבקש ממנו שיקיים את הרצון, אז בהתאם למה שהנברא מסוגל או רוצה לעשות, זה סוגיה קשה, זה אנחנו צריכים לחשוב על זה וללמוד את זה הרבה, אז מתהווה מה שמתהווה. לכן בא הכתוב ואומר שאף על פי שזה לא שלם, זה לפחות מספיק טוב, יש בסיס מספיק חזק כדי שיהיה אפשרות מכאן להמשיך. אבל זה גם בגלל שיש אי השלמה, שיש צורך להשלים. וכן הלאה. אני לא אשאל אם זה מובן, כי זה לא מובן, אבל לפחות מבחינה רעיונית להבין את העיקרון הזה. לכתחילה לא היה הכרחי שככה צריך להיות. בדיעבד ככה זה היה. בדיעבד אפשר להבין למה זה היה ככה. אפילו אפשר לומר שבדיעבד אפשר להבין למה זה היה חייב להיות ככה, למה זה לא היה יכול להיות אחרת. אבל באיזו דרך? קצת בדרך שבה אנחנו אומרים שההורים מכירים את ילדיהם, שאף על פי שמבקשים מהם דברים, הם יודעים בהתאם לטבעם ולאופי של הילדים, ההורים יודעים מה תהיה, יכולים להיות הפתעות, אבל בדרך כלל יודעים מה תהיה התוצאה. וזה חלק מהחינוך, מכאן להדריך בצורה מתאימה, שהדרישה לא תהיה מעבר יותר מדי של היכולת. קצת יותר, אבל לא יותר מדי. טוב, חזרה לענייננו.
אז גם אם לומדים את זה מיום אחד, איך אתה לומד ביום אחד, למרות שזה עדות, איך אתה לומד מזה חובת קריאת שמה?
אז העניין של מהי חובת קריאת שמה? ייחוד שם השם. אוקיי. אז אם כן נשאלת השאלה, אני כבר נתתי את התשובה לדבר, נשאלת השאלה, למה צריך העדות הזאת של, כדי להכריש את ההווה אמינה הנובעת מהבחינה של ויהי ערב ויהי בוקר של שתי רשויות. אם אני מבין עד כמה החושך והאור הם ניגודיים, ואם תרצו, אני, לא שאני רוצה לעשות לעצמי בעניין הזה חיים קלים יותר, אבל אפשר להסתכל במיתולוגיות של האומות, זה מספיק ניגודי כדי שיחליטו שיש האל של האור והאל של החושך, ושהם במלחמה.
יכול להיות שגם יש עוד, זאת אומרת לאו דווקא שתי רשויות, אלא אולי יותר רשויות.
אבל זה בעיקר.
ואז?
אבל זה בעיקר. מינימום של ריבוי זה שתיים. במציאות, תראה, במציאות הדברים מתארגנים מסביב לשתי קבוצות של עניינים, אור, חושך, טוב, רע וכן הלאה. עכשיו, שבתוך הטוב יכולים להיות יותר מאחד, ושבתוך הרע יכולים להיות יותר מאחד, מילא, אבל הרשויות בעיקרן, הקבוצות שמתארגנות מהבחינה הזאת, זה אור וחושך וטוב ורע. ואפשר לומר שכאן אנחנו צריכים גם להתייחס להתפתחות ההיסטורית של העניינים האלו. אנחנו יודעים שלמשך די הרבה זמן, לפני ש לפני שהתארגנו בצורה יותר, איך נאמר, מפורטת, המיתולוגיות השונות, לפני שהפכו להיות מיתולוגיות, כשהיו עדיין אמונות חיות, אז האמונה החזקה ביותר זאת הייתה האמונה הפרסית, ששם זה הדואליזם היסודי הבסיסי של שתי הכוחות, של האור ושל החושר. אתם יודעים שזה עד כדי כך עדיין היום פעיל, כן? כשעשו את המוזיאון ישראל בירושלים, אז עשו את הקופולה הזאת ואת הקיר השחור כרמז למלחמה בין האור והחושך. אנחנו לא היינו צריכים לזה בירושלים, אני לא יודע ממוחו של מי הדבר הזה יצא, אבל זה אז המדרש הזה שמספר על אברהם אבינו עם הלילה והיום, השמש והירח והכוכבים, כל זה שייך לאותה מערכת, שהמושג שתי רשויות זה ולא חשוב אם זה יותר, אבל אפילו אם זה רק שתיים. למה? כי מאותו הרגע שאתה אומר שיש יותר מרשות אחת, כן? אז זאת אומרת שהאדם אינו אחראי על מעשיו. זה העניין העיקרי. האחריות של האדם היא נובעת מכך שאל אחד ברא אני את נשמתי ואת גופי. כי אם יש אל של אור ואל של חושך, אל של הנשמה ואל של הגוף, ואל של הטוב ואל של הרע, אז אני בובה על חוטים, כן? ואני עושה רק מה שאני יכול לעשות בהתאם לו, ואז ההשתדלות לפייס את אותן הכוחות וכן הלאה.
אני לא מבין למה אל אחד שזה כן מייצר אחריות מצד האדם.
כי זאת אומרת שכשאני מתייחס לחובות שלי, למה שאני צריך לעשות, למה שאני חייב לעשות, אז אני לא יכול לטעון שיש לכתחילה כוח אחד שמכריח אותי בצורה כזאת לעומת כוח אחר שמכריח אותי בצורה אחרת. אני בסדר,
אנחנו מכירים גם אנשים שלכאורה מאמינים באל אחד ומורידים מעצמם אחריות,
כמו מוסלמים,
אבל הם לא מאמינים ב... טוב, זו שאלה חשובה, כי אבל אנחנו עדיין לא הגענו לאותן הנקודות, לפחות בלימוד הזה, כן? שזה דווקא העניין של ההבדל בין ייחוד השם לייחוד שם השם. זאת אותה נקודה. זאת אומרת ש המידות של הקדוש ברוך הוא הן באחדות גמורה. מידת החסד ומידת הדין מצידנו הן הפוכות. אצלו זה אחד. זאת היא האחדות. זה לא רק שהוא אל יחיד, אלא שהוא אל אחד. אחד באחדות גמורה, כפי שבתיקוני זוהר שפעם ביום, ביום שישי בבוקר אנחנו נגיע לדבר הזה, תלוי קצת בכם, לאותו הדבר שהספרדים דווקא אומרים לפני התפילה, פתח אליהו את חד ולא בחושבן. וצריך להבין שיש, אני לא רוצה לומר לגמרי טעות, אבל בכל זאת קצת אי הבנה מסוימת על המשמעות העמוקה של החובה של קריאת שמע, שהחובה הזאת היא הרבה יותר הייתי אומר אנתרופולוגית מאשר תיאולוגית. שאילו היה מדובר על כך שאני צריך להעיד על כך שהשם אחד, כפי שאמרתי את זה בשבוע שעבר, אז היה מספיק שאצחיר את זה בפעם בשנה. למה אני צריך ערב הבוקר? כי כל לא זו בלבד שכל יום אלא פעמיים ביום אני נתון מבחינת החוויה זה גם יחד אתגר ומבחן של השתי רשויות האלו. לא מבחינה תיאורטית, מבחינה מופשטת, מבחינה מטאפיזית או משהו כזה, אלא מעשית מבחינת, לכן ציינתי את הדיוק הזה של בשוך בך, כן? שזה שייך אליך. אז אם היה בא, אז אני קצת מתקדם בהתאמה, לא לדרך הטקסט אבל באופן כללי ולא לגמרי בדיוקים הנדרשים, אבל נחזור אליהם דרך הטקסט עצמו. זה שהעניין הזה אולי היית יכול לחשוב שזה דבר, איך נאמר, פסיכולוגית סובייקטיבי. לכן בא, כי זה בשוק בך ובקומך, כן? אז זה עניין ששייך לאיזושהי מציאות סובייקטיבית כזאת, שאני יצור חלש כזה שלא יכול לעמוד על רגליו למשך כל ימי חייו, חצי ימיו או שליש ימיו או רבע ימיו, תלוי כל אחד לפי כוחו וכו'. אני שוכב, כשאני שוכב אני לא שולט, אני נשלט. חלק מהחיים שלי הם כאלו שאין לי עליהם שליטה. לא, בסדר, אז זה, זה מציאות של האדם. האיבה איתמה בא לומר שהעניין הזה הוא שייך למציאות של העולם כעולם. הדו ממדים האלו, זה מתחיל כבר מהבית של בראשית, מהרגע שיש מעשה של בריאה, אז יש שניות. למה? כי יש בורא ויש נברא. ומהרגע שיש בורא ונברא, זאת אומרת שאנחנו נכנסנו לעולם כזה שבו לא האחדות היא השולטת אלא השניות. אבל היות ואם אני מבין מה זה נברא, זה כל העניין של אברהם, אז הנקודה העיקרית שאני צריך לגלות בעניין הזה זה שהיחס בין בורא לנברא זה יחס של אהבה, שאני נברא כי הוא רצה בי, הוא רצה בקיומי, שלי, של כל אחד. אבל כל אחד חייב לומר בשבילי נברא העולם. אתם זוכרים את העניין הזה? ושהנפקא מינה של הדבר הזה לומר בשבילי נברא העולם, אני אחראי על הכל. אבל זה נפקא מינה, זה תוצאה מכך שקיומי הוא לא במקרה. והיות וזה לא במקרה, אז דרך הרצון הזה, כן, אף על פי שיש בורא ונברא, אף על פי שיש כאן כבר שניים, האחדות ביניהם אפשרית, השלום ביניהם אפשרית. למה? כי הנברא כביכול הוא לא מישהו שהוא פולש בעולמו של הבורא. אתם למדתם פעם סליחה פרשת וישב? לא וישב, ויצא. אחי מאין אתם? זוכרים את זה? יש כאן כאלו שלא לא קראו. בקיצור נמרץ, יעקב אבינו יוצא כידוע מבאר שבע, אבל הוא יוצא בעיקר מהחוויה של כישלון של האחווה. למה הוא בורר? מפני שר. מה רוצה שר? להרוג אותו. זה לא בדיוק הצלחה של אחווה. והוא מגיע לארץ בני קדם. איך הוא פונה לאותם אנשים שהוא פוגש אותם? אחי. זאת אומרת שיש כאן מצדו של יעקב איזשהו רצון להצליח את העניין הזה של של האחווה בין הרועים. שהרועים זה הגדרה של מי שמרגיש אחריות כלפי זולת. אז למה ואיך אפשר לבסס את העניין הזה שאנחנו אחים? כן? אז הוא אומר להם, אנחנו אחים כי אנחנו נבראים. יש מאין, אחי, מאין אתם? אז הם הם עונים, בכלל לא, אנחנו באים מחרון אף של עולם, מחרן אנחנו. אז הוא שואל אותם, אבל אתם לא מכירים איזושהי משפחה שעדיין השלום קיים שם? אז אומרים, ידענו. זאת אומרת שיש עוד משפחה אחת שהדבר הזה קיים, שאפשר. רק ככה בקצרה רציתי להראות שיהיה.
זה קשור לעניין שהם רואים
ושקורא להם אחד? זה גם קשור לכך שהם רואים.
גם פרשה שלנו יוסף אומר את החיים
והם מבקש
והם רואים.
כן, כן. אבל אצל יוסף יש עוד ממד נוסף. מה?
יש גם ממד ביולוגי.
כן, אבל יש עוד ממד, עוד נוסף על זה, זה שהוא נקרא על שם אחיו. כשיוסף נולד, אתם זוכרים את הפסוק? אסף אלוהים את חרפתי, אז היה צריך להיות נקרא אסף. יש שם כזה אסף, כן? ואת אומר, יוסף השם לי בן אחר. זאת אומרת שהשם של יוסף הוא נקרא על שם של הבקשה לבן אחר, והוא הבכור שהוא מסוגל להיות אחיו הבכור של בן קטן, של אח קטן. זאת היא המידה שלו של את החי אנוכי מבקש. יותר לעומק, כן? הוא התיקון של לידת הבל. אתם זוכרים, ותוסף ללדת את אחיו את הבל.
גם בזה הוא ממשיך את יעקב.
וזאת אומרת שכאשר הבל נולד, הוא נולד כתוספת לגבי הבכור שהיה קין, בעוד שיוסף כשהוא נולד, הוא נולד כתקווה לבן אחר. וכפי שהרב אשכנזי היה מחריב כאן את העניין, היכולת הזאת של יוסף להיות את החי אנוכי מבקש, זה בגלל האהבה בין יעקב לרחל. ויש על זה מאמרים חשובים של אחת מתלמידותיו של הרב אשכנזי, שהיא אליאנה מדור לביבן הנשיא, זכרה לברכה, שהייתה פילוסופית ופסיכיאטרית ופסיכולוגית ופסיכואנליסטית ומורה בבר אילן.
אין דבר.
זכור לי שבעקבות שאלה אחת ששאלתי אחרי שעליתי ארצה את פרופסור בנו גרוס, ייבדל לחיים ארוכים, אז הוא סיפר לי שהייתה תקופה שבבר אילן הסטודנטים היו אומרים שצריך להגיע לשיעורים עם אקמול. זה היה ביום שלישי, זה היה ידוע כהיום של הצרפתים. היו שלושה, פרופסור בנו גרוס בדל לחיים ארוכים, ופרופסור תיאוד ריפוס ואליאנה מדור. אני לא יודע אם זה היה בכוונה, אבל שלושתם היו מלמדים, נותנים שיעורים באותו היום. צריך להצטייד ב... למה? כי אלו היו שיעורים שהיו דורשים חשיבה. לא היה צריך למידה, אלא חשיבה. אז צריך הקמות. טוב, אז חזרה לנושא. זאת אומרת שהעניין של החובה של הקריאת שמע היא מאחורי המשמעות התיאולוגית של הדבר, של שזה עובר דרך העדות על ייחוד שם השם, אחדות שם השם, המשמעות בפועל היא אנתרופולוגית. מה היא התוצאה המעשית לאדם מאותה האמונה? אם אני אומר שהשם אחד, למה זה מחייב אותי? זה מובן? ואז נלמד פעם על הדבר הזה משפט קצר של הרב, שהיה אומר ככה: הצהרה מסוג השם אחד היא יכולה רק לגרום למלחמה בין האנשים. זאת אומרת שאם אנחנו שמים, מבינים את המשמעות של הדבר, מלחמות דת, אם אנחנו שמים את העניין בכביכול המגזר התיאולוגי, אז הצהרות הן הצהרות שנוגדות דעות או הצהרות וכולי אחרות. זאת אומרת שעל האדם לא להצהיר אלא לעשות שככה יהיה. זה ההבדל בין ייחוד השם וייחוד שם השם. כי ייחוד שם השם זה התוצאה שבעצם העובדה שהשם אינו אחד נובע מכך שהאדם הוא רבים. אז כדי לאחד את שם השם צריך לפעול למען האחדות ברמת האדם, וההתחלה היא כל אחד בעצמו לאחד את כוחותיו העצמיים. וכל כמה שהוא מצליח יותר לאחד את כוחותיו העצמיים, לא להיות אחד בפה ואחד בלב סכיזופרני מבחינה רוחנית, כמו איזה שהוא אלוף ששמעתי אתמול בערב, סכיזופרניה גמורה, כן, ממש, זה כואב הלב. אבל זה העניין. טוב, משפטיסט. אוקיי, אז נחזור על הקטע משורה 12. אמנם אופן הקריאה שניהם למדוה מהפסוק דו ודיברת בם, בית שמאי דכתיב בשורבך שבה הכתוב לברר כי באה שעת ערב דמקרתו זמן שחיבה, ומשום חכי מן הסברה הוא שבערב יתה לקרות לקיים בשורבך שחיבה ממש, ואם לא כן למקרה בערב. ובית הלל לדרכהון בשורבך בשעה שדרכו של אדם לשכב, כל אדם כדחקו משום ולכתך בדרך. שהתחצן סבר כדברי רב יחזקאל, וכמן דף יוד עמוד ב, עשה כדברי בית שמאי עשה, עשה כדברי בית הלל עשה. אביד כמר אביד, אביד כמר אביד, כלומר דשתי דעות שוות מעיקרה וכדי יתבאר, ולכך אמר ואי בית אמה. ותעמד מילתה, ומלבד הסתרים שבסוד הפסוקים, כן, למדתם שיש סודות בפסוקים, כי סכנת הכפירה בעניין דשתי רשויות באה משתי סיבות, שלפעמים הסיבה היא פנימית ולפעמים היא חיצונית, לפעמים סובייקטיבית לפעמים אובייקטיבית. א', הסכנה הפנימית מתעוררת במה שאנו שוכבים וקמים, דיינו שאני יצור דואלי, אני מכיר את עצמי באופן בהפכים, איך אמר מדרש בסוד ההפכים, איזה זה יש לך כאן דלי מים. הסכנה הפנימית מתעוררת במה שאנו שוכבים וקמים, כי בשעת השכיבה או הקימה אנו מרגישים בבת אחת חיי שתי עולמות הפוכים זה מזה בתכלית ההיפוך, שעולם הקימה הוא עולם הידיעה והבחירה, אמנם עולם השכיבה הוא עולם החלום וההכרח, כמבואר אצל חכמי האמת, ושני עולמות אלו שונים לגמרי כשינוי החיים והמוות, שכך אמרו, שינה חד משישים במיטה. ומזה הניסיון מתעוררת הנבלה ובא היצר של שתי רשויות, כאילו מפנימיות חיי האדם ממש, שרואה בליבו כאילו יש שתי שלטונות בעולמו הפנימי חס ושלום, וזה דומה כאילו אין אלוקים כלשון הפסוק אמר נבל בליבו אין אלוקים, פירוש משום עסקי ליבו. זאת אומרת, אמר נבל בליבו זה לא רק עניין של מישהו צריך להבין את הרמז כאן. שאמר בליבו על עסקי ליבו, פירוש משום עסקי ליבו, אך כתיב עם נבל ולא חכם, משמע ואם חכם הוא ואין הנבלה שולטת בליבו, ועל זה אמר רב נחמן אם תלמיד חכם הוא אינו צריך. אותה הקריאת שמע, אם אתם זוכרים את הקטע הזה אנחנו למדנו קצת, פירוש אינו צריך לקרותו על המיטה, לא הקריאת שמע שאנחנו אומרים לפני התפילה, אלא הקריאת שמע על המיטה אם תלמיד חכם הוא אינו צריך, שכל הרהורי ליבו בדברי תורה במה שהוא תלמיד חכם, ואין לחוש כל כך על הרהור מינות שהסכנה מוטלת בו דווקא בעולם החיצני, כי דאמרי לכמן אחרי לבבכם זו המינות, אחרי עיניכם זה הרהור עבירה. מה זה הרהור עבירה? עבירה מינית. בתורה שבעל פה אומרים הרהור עבירה סתם, כן? הכוונה היא לעניינים שהיצר מסית עליהם. אשר אתם זונים זה הרהור עבודה זרה, שהוכרי עריות שזה הרהור עבירה מביאים את האדם להרהורי עבודה זרה, כמבואר בסוד ין נסיכם.
זה לומדים מהשיטים.
מה?
זה לומדים
מהשיטים. גם מהשיטים, אבל ישתו ין נסיכם. ואומר, אשר אתם זונים, כי העריות הם המביאים לעבודה זרה, והיצר הזה מושך כוחו מאחיזת העיניים, אף לתלמיד חכם, שהיצר של הריות לא נהרג לגמרי כנודע. אבל במה שהוא תלמיד חכם כבר השיג לדרגת ייחוד הלב והיצר של שתי רשויות, אין בו אחיזה פנימית כלל מצד המינות. לכך אמר רב נחמן אם תלמיד חכם הוא אינו צריך. ומד אמר רבי יהושע בן לוי אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת מצווה לקרותו על המיטה הנמילה לסתם אדם במה שרושם האיחורים גדול ממנו, ולכך נקט לשון אדם בהדיה סתם אדם באופן כללי, ושפיר הולך רבי יהושע בן לוי לשיטתו דהווה מקיש שכיבה לקימה, מה קימה סמוך למיטתו אף שכיבה סמוך למיטתו, ואין אנחנו הולכים לפי שיטתו של רבי יהושע בן לוי. אמנם דקדק הכה לומר מצווה לקרותו ולא אמר חובה, שכבר יצא בקריאתו בבית הכנסת אם קרא בזמנה, שהזמן הוא דגורם החובה, ולכן דחשו בשורבך בשעה שבני אדם שוכבים וכו'. ועוד נתבהר באורך ברש פרק ב' בעניין והגיע הזמן אם כיוון ליבו יצא אין שם לא זכינו. אבל אם קרה בבית הכנסת שלא בזמנה, ודאי עיקר המצווה על המיטה כדפרש רש"י ברש מתניתין, ובזה יתיישב קצת מה שהקשו התוספות על פירושו אין שם. אנחנו נפסיק פה כי הקטע הוא ארוך וצריך למעשה לקרוא את כל זה בנשימה אחת. אז שוב אני מציע לכם שתנסו לעשות את המאמץ לקרוא את הדברים כדי שאנחנו נוכל להתקדם קצת יותר מבלי להתעכב על ה על פירושי המילים, אבל אנחנו נצטרך לחזור על כל זה.
שכוח. מה שלום התוכנית שלנו?
היא בסדר גמור. הבעיה העיקרית היא שאני צריך לכתוב אותה.
הבעיה העיקרית היא שאחרי שהודעתי על את ההודעה הראשונה, אז באה כזו קבוצה של אנשים שנרשמו, ועכשיו זה קצת התייבש. אני צריך לעורר אותם. זאת הזדמנות כן. טובה לעשות את זה על ידי התוכנית.
כן. בעזרת השם נעשה את זה.
יום שישי הזה יהיה?
יהיה מה?
שיעור?
אתה לא יבחר.
שישי.
למה שלא יש לו?
נחדש את השיעורים בלי קשר לצילום. יתחיל את השיעור אם יהיה צילום. יאיר?
זה אני.
לא אני.